בסייעתא דשמיא, נתחיל דף היומי במסכת בבא קמא, דף ו' עמוד א', שורה הראשונה בעמוד, הצד השווה שבהן, וכמובן לזכות עם ישראל, לזכות חיילי צה"ל ולזכות כל השבויים שיחזרו הביתה.
כל טוב.
ובעזרת השם להצלחת כל עם ישראל. כל טוב. אז אנחנו מתחילים דף ו' עמוד א', מסכת בבא קמא, הצד השווה שבהן. אנחנו למדנו במשנה שיש ארבעה אבות נזיקין. ואז הבאנו שם את רבי יושעיה שיש 13 אבות נזיקין, רב חייא אומר 24 אבות נזיקין, ואז המשנה מסיימת שם אצלנו שכתוב את הארבע אבות נזיקין, שור מה ועבר בור, אז כתוב שם בסוף המשנה הצד השווה שבהן, מכל הארבע, שמה? שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. כשאני אומר לך הצד השווה שבהן, זאת אומרת שאתה רוצה לרבות משהו מבניין אב. זאת אומרת שיש משהו, הרי בדרך כלל מה זה אבות? אמרנו אבות זה משהו שכתוב בתורה מפורש, ואז נכנסנו בדפים הראשונים, נכנסנו להגדרת כל אב, מה ההגדרה של אותו אב ואב, ואז נכנסנו שמה שבתכונות דומה לאב, אז זה נקרא תולדות. עכשיו, כשאני אומר לך פה בסוף המשנה צד השווה שבהן, אני רוצה לרבות לך משהו שהוא לא אב, והוא גם לא תולדה. אז תחפש לי משהו שזה אנחנו צריכים את הריבוי של הצד השווה שבהן, שלא כתוב בתורה, וגם אין לו תכונות לא של קרן, לא של שן, לא של רגל, לא של בור, לא של אש. אז בשביל זה אנחנו הולכים לחפש, הולכים נראה לי למצוא אם אני לא טועה, שיש פה ארבע מוראים שהולכים להביא פה ארבע סוגי דברים, שבלי הצד השווה שבהן לא הייתי לומד. זאת אומרת, אני חייב לבוא לפחות לשתי מלמדים שילמדו שגם הוא חייב. אז אנחנו נתחיל עם הבאי. אז אומרת הגמרא, הצד השווה שבהן לטו ימי, איזה אופני עזק באה המשנה לרבות? ותרצת הגמרא, אמר הבאי, להטו יהיה רוצה לעמד לנו את הדין ככה, אבנו, סכינו ומסעו, שיניחן בראש גגו. זאת אומרת, יש לך מישהו שיש לו את סכין שלו, אבן שלו, לא משנה, כל דבר שמזיק, הוא שם את זה בראש הגג שלו בבית. ואז הגיע רוח מצויה, וממשיכה הגמרא, ונפלו ברוח מצויה, והזיקו. אז על זה מגיע הצד השווה שבהן, להגיד לך שמפה אנחנו לומדים שהמזיק הזה חייב לשלם. זאת אומרת, אני חייב לבוא לצד השווה. שואל את הגמרא, לפני שאנחנו נסביר בדיוק מה הצד השווה, מה הסיטואציה פה, איך זה הזיק, האם הפקרת את זה, במתי זה הזיק. אז הגמרא רוצה לעשות פה הקדמה קטנה, כי אנחנו, כמו שהקדמתי לך, שאנחנו מחפשים משהו שהוא לא אב ולא תולדה. משהו אחר, כי אם זה אב ותולדה, אתה לא צריך לבוא לצד השווה. אז לכן הגמרא שואלת, מה הסיפור לפי הבאי שאתה אומר שמדובר לך אבנו סכינו ומסעו שיניחון בראש גגו? איך ידעמי? אי בעד דקז לקמסקה, אם תוך כדי הנפילה, טק, זאת אומרת, תוך כדי הבן אדם הולך, תוך כדי הנפילה, זה יזיק. זה אתה צריך ללמוד בצד השווה של משהו, מה פתאום? שואלת הגמרא, יש לו בדיוק את התכונות של אש. היינו אש, ברגע שיש לו את התכונה של אש, אז אפילו באמת שזה לא כתוב בתורה מפורש, אבל זה תולדה, כי אנחנו אמרנו, כל אחד שיש לו את התכונות של האבות, אז זה נקרא תולדה, אז אם ככה, אמור להיות תולדה של אש. עכשיו, למה יש לו את אותו תכונות של אש? אז אומרת הגמרא ככה, ומה ישנה אש? זה כוח אחר מעורב בו. הרי אש, אם אתה מדליק, אם לא היה רוח שמוליך אותו, אז בעיקרון, הוא לא אמור להזיק. מה מזיק? אז כשאתה מדליק אש, מגיע משהו, רוח, או לא משנה, והוא מפשיט אותו. אז מה אש? מה ישנה אש? זה כוח אחר מעורב בו, וזה מזיק אותו תוך כדי הילוך, ואותו דבר הוא ממונחה. דרך אגב, איפה שכתוב באש, בממונחה, באש ובור, זה לאו דווקא. כי אם זה לא יהיה האש שלי, זה אש של מישהו אחר ואני הדלקתי אותו, אז אפילו שזה לא הממון שלי, אני חייב. אותו דבר בבור. אם אני פתחתי, ממונחה באש ובור, אומרים נראה לי או רשי או תוספות במקום אחר, נראה לי תוספות שזה לאו דווקא. אז כל פנים, ממונחה זה לאו דווקא. ושמירתו עליך, אז אנה נמי גם פה בסיפור הזה של המוצרים שמזיקים ששמת עליך על הגג, וזה הזיק תוך כדי הליכה, אז גם אינם בכוח אחר מעורב בהם, כי מי הפילה אותם מהגג? הרוח, וממונחה היא שמירתו עליך, זה בדיוק תולדה של אש, אתה לא צריך לבוא לצד השווה. אז אלא מה, מה אתה רוצה להגיד? בוא נלך לאופציה אחרת, שמתי זה הזיק, אומרת הגמרא, ואלא הבאי מתכוון שבשר דנייך, זאת אומרת, תוך כדי הליכה, ברוך השם הוא לא פגע באף אחד, הוא כבר קלט בתוך רשות הרבים, ואז אחרי שהוא כבר נתקל ברשות הרבים על הרחוב אחרי שלך, הגיע איזה שור או מישהו ונתקל בזה והזיק, אז על זה צריכים את הצד השווה להגיד שמה? שהבעל האבן או הבעל המזיק, רבי דוד, חייב לשלם. לאט לאט. אז הוא חייב לשלם, נראה לי שאתה מקצת, שזה מדי לאט, אבל אנחנו אומרים מילה במילה, בלי לחץ. אם זה בלי לחץ, הוא הולך אפילו יותר מהר. אז אומרת הגמרא, ואלה בשר דנייכה. אז אומרת הגמרא, מה מדובר פה הציור? זאת אומרת, האם, אומרת הגמרא, כן, סליחה שהפסקתי פה הפסקה קטנה, אומרת הגמרא, ביצחי, שמה מדובר פה? שזה הוא, לפני שהוא הניח את זה, הוא הפקיר את זה, ואז מישהו, אחרי שזה נחת, מישהו נתקל בזה. שואלת הגמרא, איך זה מדובר? אידה הפקרינו, אם מדובר שהבעלים של אותו מוצר שמזיק הפקיר אותם, אז אנחנו יודעים, יש על זה גמרא בדף חפחת, בהמשך מסכת בבא קמא, וכבר הזכרנו את זה גם לפני זה, שרב הזה אומר, רב אומר, גם שמואל, בזה אין מחלוקת, שאם הפקרת את זה, זה בדיוק תולדה של בור. למה זה בדיוק תולדה של בור? אומרת הגמרא, אידה הפקרינו, בין לרב ובין לשמואל, היינו בור. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק? וממונחה היא שמירתן עליך, אנה נמי, גם בזה יש את החומרה שתחילת עשייתן לנזק, וממונחה היא שמירתן עליך, גם פה זה ממונחה לאו דווקא, כי מה התכונה של בור? תחילת עשייתו לנזק. אז פה, אם אתה הולך ואתה מזכיר, ואתה שם מוצר כזה, זה בדיוק תחילת עשייתו לנזק. אז אם אחרי זה הפקרת את זה, זה בדיוק כמו בור. מה זה בור? בור זה גם נמצא במקום רשות הרבים שזה לא קשור אליך. ברגע שאתה קורא את הבור, בגלל שתחילת עשייתו לנזק, התורה אומר שבעל הבור חייב לשלם. אז אנה נמי, גם את הדברים האלו, יש פה את החומרה שתחילת עשייתן לנזק, אם המולכה היא שמירתן עליך. אז אלא, באיזה אופציה צריכים להעמיד? איזה אופציה שלישית, שמה? שהוא עדיין לא הפקיר את אותו סכין, את אותו אבן. זאת אומרת, הוא שם על הגג סכין שלו, בוא נלך דוגמה כזה. הוא לא הפקיר את הסכין, הגיע רוח, קלט אותו על הרצפה ברשות הרבים, ואז מישהו נתקל בסכין, והסכין הזה דקר אותו, עשה לו נזק. אז על זה אומרת הגמרא שבנושא הזה יש מחלוקת, בדף חפחת יש מחלוקת בין רב ישמואל. רבי צביקה, אני כבר מכניס אותך לעניינים דקה, בדף ו' עמוד א'.
ברוך אתה.
אז יש בזה מחלוקת שם הרב ישמואל. לפי שמואל, הוא סובר שגם את זה למדנו מבור. למה? כי הרגע שזה עושה תקלה, זה לא משנה, הרגע אפילו שעוד לא הפקרת אותו, לפי שמואל זה בור. אז אם ככה, עוד פעם זה בור. מה עם רב? אז הגמרא פה לא מתייחסת, כי מהגמרא מוכח שלרב באמת לא קשה הקושייה. אז בואו נלך בהפתקה בפנים בגמרא, ואז אתה תבין איפה אנחנו רואים בגמרא שלרב זה לא קשה. אז אומרת הגמרא ככה, ואלא בשר דנייך, אז אומרת הגמרא, אידה הפקרינו בין לרב ובין לשמואל, זה בדיוק בור. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק וממונחה היא שמירתן עליך? אנה נמי, תחילת עשייתן לנזק וממונחה היא שמירתן עליך. אלא דלא הפקרינו, אז אומרת הגמרא ככה, לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו, אז היינו בור. אז לא צריך ללמוד את זה מהצד השווה, נו, מה עם רב? הגמרא לא מתייחסת פה לרב, כאילו רק לשמואל יש לנו קשה, מה עם רב? אז כמו שיש תוספות על זה כבר בדף ג' עמוד ב', הרב, על מעשה הרב זה בדף חב ח' אמרנו. אבל לפי רב, בור, אם עוד לא יפקר, אם מוצר שעוד לא יפקרת אותו וזה נפל לך על הרצפה ברשות הרבים והזיק,
זה
שור. זה בדיוק. עכשיו, שור, באיזה תכונה של שור? בקרן. אז בשור, בקרן, אז תוספות אומר, בדף ג' עמוד ב', תוספות שם למעלה מה אומר? שפה אם אתה מגיע ללמוד מקרן, אז פה אתה חייב להשתמש בצד השווה, אתה חייב להשתמש עם עוד משהו, למה? כי בקרן, אני יכול להגיד לך מה לקרן, אומר תוספות תמיד, שכן כוונתו להזיק. תאמר בדבר הזה שאתה הנחת סכין לך על הגג ונחת לך על הרצפה, אתה התכוונת משהו להזיק? מה פתאום? אז לכן אתה חייב לבוא למשהו אחר. איזה משהו אחר לא משנה, אז לכן לפי רב, אז אתה מסודר תמיד מה אתה עושה עם הצד השווה. זאת אומרת, לפי רב, אתה יכול ללמוד שמדובר פה שעוד לא הפקרת את זה, את האבן סכין ומסע, וזה נפל והזיק, ומה אתה צריך את הצד השווה? כי עוד פעם, אין לו שום תכונה לבד, ואז מה זה קרן? אבל מקרן לבד אתה לא יכול ללמוד, כי מה לקרן שקרן כוונתו להזיק? כי תמיד בקרן אתה יכול לדחות את הקושי, ואז אני אגיד, בור יוכיח, תגיד משהו אחר, כל מה, ואז אתה צריך את הצד השווה שבהן, ששמירתן עליך, אז גם, אבל לפי שמואל, ששמואל אומר, שאם לא הפקרת אותו בדיוק כמו בור, אז אם ככה, מה אתה צריך לעשות בצד השווה? אז לכן מגיע הגמרא ואומרת ככה, לעולם מדובר, כן, לפי שמואל מדובר פה דפקרינו, מדובר שכן הפקרת את זה, האם הפקרת את זה, מה אמרנו, שלפי כולה אלמה, גם לפי רב וגם לפי שמואל זה בדיוק בור, מה אתה צריך להשתמש בצד השווה? אומרת הגמרא, באותו דבר אומר הבעיה, זה לא דומה לבור, למה? ולא דמו לבור, למה זה לא דומה לבור? כי אתה יודע, אם אתה תלמד את זה מבור, אתה תגיד שיש לו בדיוק אותו תכונה של בור, שבור תחילת עשייתו לנזק, אותו דבר פה תחילת עשייתו לנזק, זה לא נכון, למה? כי מה לבור, אתה יודע למה בור? הוא חייב שאין כוח, שכן אין כוח אחר מעורב בו. כי זה שקורא את הבור, רבי, איך שהוא עשה את זה, עשה את זה בלי שום סיוע, ואז מישהו נופל בו, אין פה איזה סיוע אחר. ותאמר בענה, אם אתה שם לך לראש הגג אבן או סכין או איזה משהו אחר שמזיק, איזה מסע, והגיע רוח והפיל אותו, דרך מה? דרך מה זה הגיע להזיק? דרך כוח אחר. תאמר באנש שכוח אחר מעורב בהם. אז לכן יכול להיות שמה? לכן יכול להיות שמה? זה יותר קל? אז מי שזוכר שלמדנו שם בתחילת המסכת, מה למדנו? שבכוח אחר מעורב זה אמור להיות יותר חמור, למה? כי הרגע שיש כוח חמור, אתה יותר צריך להיות זהיר. אז פה אתה עושה את הכוח אחר מעורב, שם למדנו שכוח אחר מעורב זה חומרה, פה אתה עושה את זה בגלל שיש לו כוח אחר, אז הוא יכול להיות דווקא בור חייב, כי אין לו כוח אחר, אבל פה, שם למדנו בדיוק הפוך. אז הרשב"א אומר ככה, הרשב"א שואל את הגושיה, והרשב"א מתרץ מאוד יפה, הרשב"א אומר ככה, אם זה מזיק בעד דקאזלה, אז בכזה מצב, אז זה הופך להיות בדיוק כמו אש, ואז, בעד הקו אמרנו שזה הופך להיות כמו, זה הופך כמו לראות אש, ואז אנחנו משתמשים שכוח אחר מעורב פה זה חומרה. בכזה מצב, כך אומר הרשב"א, בעד הקו. אבל הוא אומר, בכזה מצב שזה מזיק לך, אחרי שזה נח על הרצפה, אז אין לו כוח אחר מעורב, זאת אומרת, הוא לא כמו אש, אז אם הוא לא כמו אש, אז אני כבר יכול להשתמש בזה בתור להגיד שזה לא שווה לבור, עד יכול להשתמש בזה לכולה. זאת אומרת, מה שאני משתמש בזה לחומרה דווקא כשזה בעד כעז לי. ככה, זאת אומרת, במילים אחרים, מה יוצא מהרשב"א, שפעם אנחנו משתמשים בזה ככה, פעם ככה, זה מאוד הגיוני. זאת אומרת, אתה לא יכול ללמוד את זה מבור, למה? כי זה אחרת. שם השתמשת באמת לחומרה, כי שם זה משהו אחר, כי שם זה היה בדיוק אש, אז אני אומר שהרגע שכוח אחר מעורב בזה, אז יוצא שזה חומרה, אבל פה בכזה מצב שזה אחרי שזה נח, אז לכאורה זה אומר הופך להיות כמו בור. למה אתה לא לומד את זה מבור? כי אני אומר, זה לא בדיוק כמו בור. למה זה לא בדיוק כמו בור? כי בור אין כוח אחר, וזה יש כוח אחר, אז פה, מול בור, הוא נקרא כן כולה. למרות שצריך להבין את העומק, אבל זה מה שהרשב"א אומר. זאת אומרת, שאני רוצה ללמוד בור, פה, זה לא בדיוק כמו בור. אז הרגע שזה לא בדיוק כמו בור, אז יכול להיות שזה יותר קל. אז בשביל זה, אני חייב את הצד השווה ממה? אני לומד את הדבר הזה ממה? אש תוכיח. שמה אש? שאש, אפילו שיש לו כוח אחר מעורב, אפילו אחי התורה אומרת, שבא לאש חייב לשלם. נו, אז תלמד את זה רק מאש. מה אתה צריך את הצד השווה? אז אומרת הגמרא, לא, מה לאש? אתה יודע, אש למה יכול להיות שהוא חייב שכן דרכו ללך ולהזיק? מה שאין כן, את אותו אבן שלך, סכין ומסע שאתה שמת לך לגג וזה נפל והזיק אחר כך, זה לא כוח, זה לא דרכו ללכת להזיק, זה לא... מה זה? זה סך הכל דבר דומם. אז על זה אני אומר...
אבל גם האש צריך רוח בשביל להזיז אותו.
נכון, אבל האש, הדרך של אש הוא אוכל דברים, שורב דברים. מה שאין כן, אתה שם אבן פניה, אם אף אחד לא היה מגיע ודוחף את זה למטה לרצפה וזה היה מישהו, היה נשאר לך על המקום, יש לך סכין, זה נמצא במגירה במטבח, הסכין הזה דרכו ללך ולהזיק, מה פתאום? רק אחרי שהרוח הפיל אותו ואז מישהו נתקר בסכין, אז בקיצור, אז לכן אני אומר בור תוכיח, שמה? שאפילו שאין דרכו ללך ולהזיק, אם כל זה הוא חייב, היי תלמד את זה רק מבור, לא, כי בור אין לו כוח אחר, זה יש לו כוח אחר מעורב, אז חזר הדין, אז מה אני אומר? הצד השווה שבהן שמה? יש לו דרך, שהצד השווה שבהן שדרכן להזיק אחרי הכל, גם יש וגם זה, דרכן להזיק. ושמירתן עליך, ועל זה שתי הדברים האלו אני אומר שחייב בור ויש, אותו דבר פה. הרגע שדרכן להזיק, ממונך ישמירתן עליך, אתה חייב. אז בקיצור, אני צריך, נגעת באמצע, אני רק אחזור על זה נקודה, אבל תמיד טוב לסכם, שאנחנו למדנו את במשנה ארבע אבות נזיקים. ואז הבאנו בברית אותו עוד כן, אבל מה כתוב בסוף המשנה? המשנה אומרת שם, כל דבר למה אתה צריך לכתוב את כל הארבע, לא ראי זה כראי זה, זה יש לו רוח חיים, זה אין לו רוח חיים, כן, אשם. ואז אנחנו מגיעים לסוף המשנה שכתוב, הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך. בקיצור, ואף אני מביא גם, מה זה אומר הלימוד הזה? הלימוד הזה בא להגיד שיש משהו שהוא לא אב, הוא לא כתוב בתורה מפורש, והוא גם לא תולדה. כי מה זה תולדה? תולדה, אמרנו, אם תחילת עשייתו לנזק, הוא נכנס למשפחה של בור. אם הוא דרכן להזיק, אם הוא דרכן להזיק, אין הנאה להזיקו, זה בקרן. יש הנאה להזיקו, זה שן. ברגל אמרנו, הזיקו מצוי. אז הוא ממש, אז אפילו שלא כתוב בתורה מפורש, אז חזל הגיעו ואמרו, זה תולדה, וזה בדיוק כמו האף שלו. חוץ אמרנו משהו אחד שתולדותן אף כיוצא בו, אמרנו אתמול שזה צרורות. הצד השווה, אנחנו צריכים להגיע למשהו שלא לא אב וגם לא תולדה, ואני חייב לבוא לצד השווה, לפחות שיהיה לי שתי מלמדים ביחד. אז הגמרא עכשיו מחפשת מה זה. אז הגיע אביי הוא הראשון, אני הולך לראות ארבע מהלכים של המוראים. אביי הראשון, אביי מצא לך משהו, שמה? שאם אתה שם אצלך בגג אבן או סכין או מסע, ומדובר פה שהפקרת אותו, הפקרת אותו, ואז זה נחת על הרצפה וזה הזיק לו, אם זה מזיק תוך כדי זה כמו אש, זה נחת על הרצפה, בוא נגיד דוגמה סכין, אתה יכול להבין, זה נכנס על הרצפה, ואז מישהו מסכן, איזה מישהו הגיע עם השור שלו, הוא עצמו, נתקע בסכין ונתקע. אתה חייב לשלם או לא? מגיע התורה, מגיע זה, הכל לומדים מהתורה, שאתה חייב לשלם?
כן.
מאיפה לומדים את זה?
מבור.
לומדים מבור ואש ביחד. מבור לבד אתה לא יכול ללמוד, אם זה המבור. כי בור לבד, מה לבור? שכן אין כוח אחר מעורב בזה, זה מתי זה הזיק.
גם זה כן כוח מעורב.
לא, איך זה הזיק אחרי שהגיע רוח והפיל אותו לרצפה?
אבל כשנתקלת בו זה כבר היה על הרצפה.
נכון.
מצב נייח.
נכון, אבל איך זה הגיע לפה? דרך כוח אחר. כשאני פותח בור אין שום כוח אחר, אחרי שאני פותח פה את הבור בלי לבד.
ברור.
כשאני שמתי את זה, אני חייב לבוא לרוח שיפיל אותו על הרצפה. אז לכן אני חייב לבוא לבור ואש, וזה הצד השווה. מהצד השווה ביחד אנחנו לומדים מבור ואש, שבכזה מצב חייב. עכשיו, אם זה מזיק תוך כדי הליכה, אתה לא חייב לבוא לצד השווה, זה כמו אש. עכשיו תחזור לזה עוד פעם, בדיוק יעקב גם מגיע, ואנחנו הולכים לבוא למהלך שני של רבא. אולי אם אתה יכול רק לסגור את הדלת, זה יעזור לי.
פה?
כן, כי ככה יש... אז אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו הולכים למהלך שני. תזכור את המהלך של הבא, הולכים למהלך השני, מה לומדים מהצד השווה שבכל אבות תביקן. רבא אמר, לטוי משהו אחר. בור, המתגלגל, רבי מורדי, ברוכים הבאים, וו עמוד א'. וו עמוד א', ממש באמצע עמוד, בדיוק באמצע. רבא אמר, לטוי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה. מה זה אומר? אז רש"י מסביר דוגמה. אתה הנחת אבן ברשות הרבים. אתה יודע איך שאנשים הולכים, לא מסתכלים איפה הולכים, מגיעים אנשים רגליים או רגלי בהמות, והם מגלגלים את האבן למקום אחר. אתה יכול להגיסים את זה פה בתחילת הרחוב, אנשים הולכים, זה הגיע לך שם עד רחוב שם, ברוש, לא יודע מה, ואז מישהו הגיע שם ונתקל בזה. אתה חייב או שאתה לא חייב? על זה אנחנו צריכים את הצד השווה, שאם הנחת את זה אפילו פה, אתה חייב. אומרת, בוא ניכנס עוד פעם לסיטואציה. מה מדובר? הפקרת את הדבר, לא הפקרת את הדבר, מה מסופר? אומרת, הגמרא, איך ידע? אידה הפקרינו, אם אתה כשאתה הנחת פה את זה ברחוב, הפקרת אותו, אז גם לפי רב וגם לפי שמואל, כמו שאמרנו מקודם, זה בדף חפרי תשע במחלוקת, ושם אין מחלוקת. לפי כולם זה בדיוק כמו בור. איפה אתה פותח בור? ברשות הרבים. הפקרת, כי זה לא שלך. ואתה חייב בעל הבור, אותו דבר, פה שמת בו בור. הרגע שהפקרת, זה בדיוק כמו בור, זה תולדה של בור. אידה הפקרינו, בין לרב ובין לשמואל, היינו בור. למה הוא בדיוק כמו בור? כי יש לו בדיוק את אותו תכונה של בור. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק, הוא שמירתו עליך, כי זה החיות שלך, כי אתה פתחת בבור. ברגע שהשארתי את הבור בלי השגחה, אז התורה אומרת לך, בעל הבור חייב לשלם את הנזק. אז אנא נמי, גם בור המתגלגל, תחילת עשייתם, איך שאתה שם אותו ברחוב באמצע, תדע לך שבאפי רוב הסיכויים, אנשים יפלו בזה ואתה תזיק דברים. אז בדיוק כמו בור, אנשים לפעמים לא נזהרים, לא קולטים שזה לפי... אנשים לפעמים זורקים אבנים ברחוב, לא יודעים איזה נזק, אנשים יכולים לפצוע רגליים ולפצוע ברכוש. זה ממש מדוירייתא, זה תולדה. תולדה זה ממש כמו בור.
מה עושה אדם רוצה לזרוק איזה גרוטה כלשהי?
שים את זה במקום שיש לך חיות, בזבל, שאתה יודע מפורש שאף אחד לא מגיע לשם. לא לזרוק על הרחוב ברשות הרבים מוצר, שאתה יודע שאפילו יכול, אפילו אם זה יבוא לשתי רחובות, שם זה יזיק, זה בדיוק בור, ובא לבור חייב לשלם. זה חיות. לפעמים אנשים שמים את זה, ואתה לא יודע לך מי זה, ואתה יודע, כלפי שמי זה בעייתי. צריכים עוד לחנך את הילדים גם, נכדים, אתה... אז אומרת הגמרא, זה בדיוק כמו בור, ולכן לומדים את הנזיקים בשביל לדעת מה זה ממון של אנשים אחרים. אז אומרת הגמרא, זה היינו בור, מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך? אני אומר, מתחילת עשייתן לנזק ושמירתן עליך. אז לא צריך את הצד השווה, כי זה בדיוק תולדה של בור. אלא מה מדובר? שזה לא ממש כמו בור, למה? זה לא הפקרינו. אתה רצית את זה, אבל לא היה לך בדיוק מקום הבית, שמת אותו, לא יודע לכמה דקות שמת את זה בחוץ, לא הפקרת אותו, אבל בפועל הגיעו אנשים עם רגליים וגלגלו את זה לרחוב הבא, ושם מישהו נפל. אז אומרת הגמרא ככה. לפי רב, הגמרא אותו דבר, זה כמו מקודם, אותו דבר במהלך הבא, הגמרא לא מתייחסת, לפי רב, יש לו הגדרה של קרן. שור, ששור באיזה דרגה של שור בקרן. למה? כי איזה תכונות יש שם בקרן? יש שם כמה תכונות בשור. מה למדנו? אתה זוכר? אחד, יש...
כוונה להזיק.
לא, כוונת להזיק פה זה פירחה. אתה לא יכול לראות זה ממש בשור. כוונת להזיק זה אחד מהתכונות, יש שם עוד שתי תכונות. אין הנה לאיזה כאן. ומה התכונה השלישית? זה בדף בית עמוד בית. איזה
קום?
לא, איזה קום מצוי זה רגל. אני אדבר על קרן עצמו, יש שלוש, הנה. אין איזה קום מצוי תדיר, אין איזה קום מצוי תדיר. זה יכול להיות, בקיצור, זה דומה לקרן. עכשיו, ברב, אז אם ככה אמרת צריך לבוא, אז לפי רב, תמיד אם אתה לומד את זה מקרן, תמיד אתה יכול לפרוך מקרן, למה? כי מקרן אתה יכול להגיד, מה לקרן שחייב, שיהיה כוונתו להזיק. פה, אם לא הפקרת את המוצר, שמת אותו בחוץ, לא כוונתו להזיק. אז אני חייב לבוא לעוד משהו. אז לפי רב, בכל מקרה, אני תמיד מסודר מה אני לומד מהצד השני, לפי המהלך של הבאי, הציור הקודם, לפי הציור של רב, אז זה הציור הזה. מה אני צריך את הצד השווה? כי לא הפקרת אותו, שמת אותו בחוץ, זה התגלגל, ואתה לא יכול ללמוד את זה מקרן ממש, כי יהיה בקרן, כמו שתוספות אומר בדף ג', תמיד מה לקרן שכן ואתה להזיק, ולכן אני צריך להביא עוד משהו ללמוד ביחד. אבל לפי שמואל, מה שמואל אומר? שגם כשלא הפקרת אותו, בדיוק כמו בור. למה? כרגע שבור תחילת עשייתו לנזק, גם זה לא משנה אם הפקרת או לא הפקרת. לפי שמואל, מה תעשה עם הצד השווה? אז אומרת הגמרא, אלא דלא הפקרינו. אז לשמואל דמר כולם מבורו למדנו, אז היינו בור. אז בקיצור, לפי שמואל, מכל הכיוונים שתגיד לי, לא צריך פה הצד השווה. אומרת הגמרא, לא, לא הבנת. מדובר פה לעולם ששמת אותו בחוץ, את האבן הזה, לא יודע, את הנזק הזה, הפקרת אותו. שאלת שאם הפקרת אותו, זה בדיוק כמו בור, לא צריך לבוא לצד השווה. אומרת הגמרא, לא, אני אחפש, יש לי משהו שאגיד לך שזה לא ממש כמו בור, ולכן אני חייב לבוא למשהו אחר. מה? אומרת הגמרא, לעולם דה הפקרינו, הפקיר את האבן. ולא דמה לבור, למה? מה לבור? אתה יודע למה בבור התורה אומרת דווקא שבור שהוא חייב? שכן מעשיו גרמו לו.
כאילו בור
אם כבור. אני לא הייתי פותח את הבור, אז לא היה פה שום מזק. אז אני הלכתי, פתחתי עם המעשים שלי את הבור. אז לכן אני אומר, כשאני שמתי פה את הבור, את האבן ברחוב, ואני יוצא מהבן, אני שם פה אבן באמצע הכביש. איפה זה הזיק בפועל רבי דוד? לא פה על המקום. איפה זה הזיק? כשמישהו רגליים של אנשים הגיעו והוליכו את זה למקום, ושם הגיעה איזו אישה סקנה, או איזו בהמה של מישהו, ונכנס לזה ונפל ושבר את הרגל. המעשים שלי גרמו? היה לי חלק בזה, אבל זה לא ממש כמו בור, שהבור רק אני. אומרת מה, תאמר בעני שאין מעשיו גרמו לו, למה? כי באותו מקום שהנחתי את האבן לא הזיק. יכול להיות לפי הצד הזה באמת שהגמרא מתרצת פה, אם זה הניח באותו מקום, אז באמת לפי כולה על מה זה באמת, זה בדיוק כמו בור ולא צריך את הצד השווה. לכן רבא מגיע ואומר, ציור אחר, ששמת את האבן באותו מקום, זה לא הזיק באותו מקום. איפה זה הזיק? במקום אחר. אז אם ככה זה כבר לא כמו בור. כי בור, באותו מקום שפתחתי, המעשים שלי עשה הזיק. האבנים האלו, לא איפה שאני שמתי זיק, הגיע אנשים רגליים, וטעות לא שמים לב איפה הולכים, הוליכו את זה למקום אחר, למקום אחר הזיק. אז לכן אתה לא יכול ללמוד את זה, לא תולדה של בור ממש, כי זה לא כמו בור. אז לכן, מה אני יכול להביא צד דבר שני להוכיח? אז אומרת הגמרא, שור יוכיח. שמה זה שור יוכיח? שהשור שלי מזיק, אני לבד השם? לא. רק מה? כמובן, התורה אומרת, תשמירתן עליך, כן? ואם לא שמרת, אבל אני לא עשיתי, זאת אומרת, מי עשה השור? ועם כל זה, אז התורה מחייבת, אז אם ככה שור יוכיח, נו, תלמד את זה רק משור ולא צריך אותך שום צד השווה, תגיד שזה תורה. אומרת הגמרא, לא, אותו פרחת, כי בשור תמיד אפשר לפרוא. מה לשור אומרת הגמרא, שכן דרכו ללך ולהזיק, מה שאין כן האבן הזאתי, הוא הולך ומזיק, מה פתאום? מה שאין כבר, אז לכן בור תוכיח, תלמד רק מבור, אז כמו שאמרנו מקודם, שבור מעשים שלי הוכיחו פה או לא, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, החומרה הזה אין לא יכול ללמד כי הוא לא כמו זה, החומרה הזה, אז מה, הצד השווה שבהן שמה, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, גם אבן מתגלגל יכול מזיק, וגם שור, שמירתן עליך, אז אף אני אביא את הדבר הזה. אז בקיצור, לסיכום, לפי רב, בוא נסתכל לפני שמתקדמים לשלב השלישי, לפי רב, מה לומדים לצד השווה? שמדובר פה, אז ככה, לפי רב, לא נזכיר כל הזמן את רב, כי רב הגמרא לא כל כך מזכירה. לא נלך לפי שמואל, מה שהגמרא אומרת מפורש, לפי רב אמרנו פעם קודם, שלפי שמואל מדובר שבן אדם הפקיר, שם בחוץ אבנים, הפקיר אותו, ואז הגיע הרגליים של אנשים, רגלי בימות, התגלגל למקום אחר ושם זה איזי, שהבעל האבן שהיה בעל האבן, הוא הפקיר את זה, חייב לשלם, איפה לומדים את זה? מבור ואש ליחד, ואתה לא יכול ללמוד את זה בבור לבד, כי זה אחרת, כי בבור אני לבד גרמתי, מה שאין כן פה, זה דרך
הגיבול. איך מאש
אפשר ללמוד
את זה?
מה?
איך מאש אפשר ללמוד את זה?
אני לומד את זה מבור ואש, מבור ושור ביחד.
מבור ושור, לא מבור ואש.
מבור ושור אמרתי, בור ואש היה הדיון הקודם. בור ושור.
שאני שמעתי בור ואש.
אז טעיתי, התבלבלתי מקודם. זה לומדים, מקודם למדנו מבור ואש, מפה אנחנו לומדים עכשיו לפי שמואל, מבור ושור. עכשיו מגיע רב עדה ברב, עוד המורה, הוא אומר לי ציור שלישי שאנחנו צריכים את הצד השווה, ובלי הצד השווה אנחנו לא מסתדרים. איזה? ציור שלישי. רב עדה ברבה אמר שהמשנה שלנו אומר שאנחנו צריכים לבוא ללמד לצד השווה, זה לא אב וזה לא תולדה גם, כי חייבים לבוא לשתיים ביחד. לטויה משהו של ברייטה. יש ברייטה שכתוב שיש מלא פעמים, שאתה כן יכול להוציא דברים שלכאורה נראה לך דברים מזיקים. יש לך יותר מחזל להוציא לך דברים מסוימים, מתי? אז כתוב ברייטה כזאת, עד את עניה, כל אלו שאמרו, פוסקים בבותיהן. פוסקים בבותיהן זה נקרא, היו עושים כמו מרזב מהצינורות שלך, שמקלחים שם את כל הביוף לרשות הרבים. ואותו דבר, וגורפים מאורותיהן. אתה יכול לקחת את כל הזבל מהמאורה שלך, אתה יכול להוציא את זה לרשות הרבים, מתי דווקא? כתוב, דווקא שיש לך רשות דווקא בימות הגשמים. בימות החמה, אין להם רשות. למה? כי הרחוב כל כך יפה, כל כך נעים, אז אין לך רשות לקלקל את זה. אתה רוצה להוציא את הביוף שלך, תוציא את זה למשהו מיועד, לא באמצע רחוב. אבל בימות הגשמים שהרחובות ממילא מלוכלכים, יכול להיות שבזמננו ממש, יכול להיות שאם אנחנו נסיים את תשפ"ד, מלא דברים משתנה, אז יכול להיות שבזמננו גם בחורף אסור. אנחנו רואים שבזמן הגמרא זה היה הנוהל.
אתה רוצה לחדד את זה?
דרך אגב, לומדים הלכות, הלכות שבת, אנחנו לומדים כמה דברים כבר. המגן אברהם אומר, שבסתם היום בזמנו, ואז היום זה כבר חזר. היום למדנו בהלכה בדיוק בקולש, למדנו מה על קש. למה עשוי סתם קש? למה? כי מלכות שבת צריך להיות מוקצה. אתה מבין? אז מבחינת המגן אברהם אומר שבזמננו כבר קש, זה לא מוקצה, כי אצלנו, כי כתוב בהלכה, אתה חייב לייחד את זה למאכל בהמה. אבל בסתם מה הוא מוקצה? מגיע מגן אברהם כותב שקש, בזמננו זה כבר סתם על השכיבה. אז הרגע זה כמו מזרון, אז אוטומטית זה כבר לא מוקצה. מה מגיע מהפוסקים בזמננו אומר, היום קש למזרון? מה אתה עושה היום עם קשים גדולים? יכול להיות ש... אתה מבין? יש מלא דברים שמשך דבר פה דוגמה. יכול להיות שהיום לא נאמרה הלכה, אתה מבין? היום הרחובות נעים יחסית גם בחורות. מגיע באמת גשם ולכלך, אבל אתה תפיל שם מי שופכים, השכנים יצעקו עליך. ועוד פעם לכן, לכן אני סתם מגדיר שמה שאנחנו לומדים גברה זה לא הלכה למעשה. אז כתוב, אם מות הקשמים, יש להם רשות. עכשיו, אף על פי שברשות, אפילו שהוצאת את כל הביוף שלך ברשות, מה יהיה הדין אם פתאום שור וחמור הלכו ברחוב ונזקו מהביוף שלך ומהזבל שלך? אתה חייב או לא חייב?
חייב.
על זה אנחנו אומרים שאם הזיקו, אף על פי שברשות, אם הזיקו חייבים לשלם. מאיפה אתה משווה את זה? מה בו?
לא, מה הציור כאן כל כך?
אז קודם כל, מה מדובר פה? שאיך זה...
לקחו ושמו את הזבל, כמו שחפו בו.
עכשיו, יפה, הוא אומר דברים יפים, לא משנה, הוא קולט את הרעיון. אז אומרת הגמרא, בוא נראה באיזה צורה הם נזקו, מתי. אומרת הגמרא יחידה, אם בדעד יקרז לקמאסקי, זאת אומרת, איך שאני הוצאתי את המי ביוף, תוך כדי שמיים יוצאים, אז הגיע איזה בהמה מסכנה נזקה מהביוף הזה, לא יודע. אז אומרת הגמרא, זה נקרא כוחו. מה זה נקרא? זה נכנס בדיוק כמו אדם המזיק. מה הגדרה של מהווה לפי רב אדם? מה הגדרה של אדם? כוחו. אז אם אני מוציא, בתוך כדי ההוצאה שהמים יוצאים, הגיע השור ונתקלה בזה ומסכנה, לא יודע מה נחנקה, לא יודע, אז זה בדיוק כמו אדם המזיק, זה בדיוק תודעת של כוחו. אז זה לא יכול להיות שמדובר פה שהנזק נהיה תוך כדי ההוצאה. אלא מה מתי מדובר, אומרת הגמרא, בשר דנייך. מתי הכוונה שהמים כבר הוצאתי, זה כבר נח על הרצפה, ואז אחרי כמה שעות, אחרי כמה ימים אפילו, זה נח. אז אומרת, מה בדיוק מה שהוא אומר? אם מדובר שהפקרתי את המים, לא צריך את המים, אז בדרך כלל בן אדם מפקיר, אז זה בדיוק יוצא. גם לפי רב וגם לפי שמואל, זה בו. ואם לא הפקרת אותו, אז אמרנו, לפי רב בסדר, לפי רב זה שור, ואז אנחנו צריכים צד השווה. אבל לפי שמואל, מה שלא הפקרת, אז מה יוצא? גם כן בו, נכון? אז מה יוצא, עושה פה לפי שמואל? אז אומרת, הגמרא, אלא בשר דנייך, דרך אדם. אידה הפקרינו, אתה כיוונת בדיוק, הוא צודק 100%, הוא קלט. טוב, אידה הפקרינו בין לרב בין לשמואל, היינו בור. מה ישנה בור תחילת עשייתו לנזק, וממונך ישמרתו עליך? אינה מתחילת עשייתן לנזק, וממונך ושמרתן עליך, אתה צודק ב100%. אלא תרצה להגיד שעדיין לא הפקרינו, אולי יש אנשים אולי צריכים את המים ושופכים את דברים שתמש בזה, מה אפשר לעשות את זה, להשקות גינות אולי, לא יודע. זה לא הפקרינו. אז זה לפי שמואל, מה תתארץ? לפי רב, אמרנו, לא יודע למה הגמרא תמיד מתעלמת על זה, אבל לפי רב באמת אתה צודק. ברגע שזה כמו שור, אז אתה תמיד צריך לבוא, כמעט לשור שכן, אלא לשמואל, אלא הפקרינו לשמואל, דבר כולם אמרו, למדנו, היינו בור. מגיע הגמרא ואומרת, אני אגיד לך, זה לא כמו, מדובר על עולם שהפקרת אותו, אחרי שזה נח. אם זה נח, אמרנו, זה כוחו. אחרי, זה כבידו כמו בור, אני אגיד לך, זה לא כמו בור, למה? כשאני הולך לפותח בור ברשות הרבים, חזן נתנו לי רשות לפתוח בור ברשות הרבים, מה פתאום? אתה מזיק. אז לכן התורה אומרת שחייב, מה שאין כן, פה אני הוצאתי את זה ברשות בית דין. אז יכול להיות שפה יש לי פרוטקציה, אם הוצאתי את זה ברשות דין והפקרתי אותו, אז יכול להיות שאני אהיה פטור מלשלם, כי הוצאתי את זה ברשות. אז לכן אני חייב לבוא, אז זה לא בדיוק כמו בור, לכן אני חייב לבוא לעוד משהו. הבנת? זה אחרת מבור שאני... יפה, קלטת. אומרת, מה לעולם דהפקרינו, ועם כל זה ולא דמי לבור. למה? כי מה לבור? אתה יודע למה בור כתוב בתורה שאם בן אדם קורא, פותר בו ברשות הרבים חייב? שכן, שלא ברשות, אין לו שום רשות בית דין לפתוח בור. אז הרגע שעשית שלא ברשות, אפילו לא משנה, בדרך כלל בור אתה מפקיר. התורה אומרת, אתה חייב. תאמר בענה, זה ברשות, אתה הוצאת את הביוף הזה בחורף, בזמן שמותר לך להוציא, לא מדובר פה בקיץ. אז מה אני צריך להוכיח? אנחנו מדפדפים לדף ו' עמוד ב'. אז אומרת הגמרא, שור יוכיח. מה זה שור יוכיח? כשאני הולך עם השור שלי ברחוב, ברשות הרבים, אני יכול ללכת איתו? ברור, כמובן, אמרתי, אני מדגיש את זה תמיד, התורה אומרת, אתה צריך לשמור. כתוב כמובן שאם לא שמרת, כן, אבל בעיקרון יש לי רשות ללכת ברחוב. באמת, הייתי פושע שלא שמרתי על השור, אבל יש לי רשות. עם כל זה, אם יש לך רשות והשור שלך הלך והזיק, אתה חייב או לא חייב?
חייב.
נו, אז תלמד את זה רק משור. לא, מה לשור שכן דרכן להזיק? אומרת, מה שור יוכיח? תלמד את זה רק משור ושיהיה בדיוק כמו שור, לא צריך צד השווה. לא, מה לשור שכן דרכו, ללכו להזיק. אז לכן ייתכן, בגלל החומרה הזה, השור חייב. מה שאין כן פה, זה לא דרכו ללכו להזיק. כשאתה הולך ושם שם מי שופכים, בדרך כלל זה לא... אז מה אני מגיע? בור תוכיח, שמה? שאפילו שאין דרכו ללכו להזיק, עם כל זה אני אומר שהבעל הבור חייב. ומבור לבד אתה לא יכול ללמוד, כי בור לא ברשות, זה ברשות. אז לכן, וחזר הדין, ואז החומרה שיש בשניהם כל אחד, אז מה הצד השווה שדרכן להזיק ושמירתן עליך? אף אני אביא את המים האלו ששמת ברשות והפקרת את זה, אז אם מישהו נתקל בזה, אתה חייב לשלם, לומדים את זה מהצד השווה של מה? בור ושור. אז זה האופציה השלישית, מה אנחנו לומדים.
למה שהוא יהיה חייב? כי אם זה ברשות.
לא, זה החידוש, שלמרות
שזה ברשות,
אם ניזק, זה החידוש. יפה מאוד, שאלת עכשיו שאלה, שבלי הצד השווה, לא היה לי מקור ללמוד, לא אב ולא תולדה. שאלת בדיוק את הפשט בגמרא פה, בדיוק אם שאלת שאלה, הוא שואל למה שיהיה חייב. הוא צודק, בלי היה לי הצד השווה, אז כל דבר לבד אני יכול להגיד, למשל מבור, בור זה לא ברשות זה. בשביל זה אנחנו לומדים בור ושורים, מה שור? שור זה גם ברשות, ועם כל זה. במילים אחרים, כמה שיש רשות, אל תהיה מזיק. איזקת, עדיין אין לך פטור, אתה יכול לשים, אין בעיה, אבל אם איזקת, בתשלום תצחייב לשלם, זה אנחנו לומדים מאיפה, מבור ושור ביחד. יפה מאוד.
אבל שור זה לא הפקר.
שור זה לא הפקר. אז בסדר, מה זה בור?
הבור תוכיח. הוצאת משהו.
יפה מאוד.
והפקרת אותו.
אז אני עונה לך בדיוק מה שאני אומר, בור תוכיח.
והוצאת אותו ברשות.
כן, אבל בור תוכיח. אתה שאלת...
זה כמו שעכשיו אומרים לך, בוא תוציא את הגזם ביום כזה וכזה, תשים את זה על המדרכה, והמסעית כבר תבוא ותיקח את זה.
לא, זה לא בדיוק.
אם מישהי פה...
אני אסביר לך למה. אני אסביר לך, הוא שאל שאלה, ובדיוק שלכן יש לנו את הלכות חושי משפט, והתשובה זה ממש לא. זה למה? כי כשהוא שם את המקום בגזם, במקום מסוים ששם אנשים בכלל לא אמורים להתעכל, זה לא רשות ערבי. פה אתה שמת את השופכים ברשות
רימון.
לא, אבל שמת אותו בפינה מיועדת שאנשים לא אמורים להתעכל שם. זה כמו...
אבל גם את זה רציתי
ל... אני אמשיך לך משל אחר. זה כמו שאני שם לך בפינה סגורה, איפה שיש מקום מסוים, שהעירייה כותבת לך שפה יש מזיקים, מגיע מישהו נתקל בתוכו. זה לא כמו רשות ערבי. פה מדובר שאתה שם את זה במקום שאנשים הולכים. רק מה? בחורף ממילא מלוכלה, אז חזל יתירו לך. אז על עדיין בפטור בתשלום לא, זה לא כמו שאתה אומר בגזם, שאני שם את זה בפינה ומישהו אחר הולך שלא, אין לו דין בכלל של רשות הרבים, זה אחרת לגמרי, נו. למרות שהיום מזמננו בכלל לרשות, אבל מבחינת התשלום ההלכה נשארה. הבנת את התשובה? מה שאתה שאלת בדיוק לכן אני אומר בור תוכיח, מה זה בור? שלמרות שזה ברשות, התורה אומרת שבא לבור חייב, אתה רוצה את הפונה.
באמת, אם קורה כזה דבר, אני עכשיו שמתי איזה
ארוני. זה לא ברשות, אבל אפילו...
מישהו בא נתקע לי, אתה חטף מכה, יכול לדבר אותי, אני לפי דעתי...
לפי הדין שהרב עכשיו מלמד את זה, כן? ואתה צריך לשמור על זה.
יכול להיות ש... מה הציור שלך, שוצאת את זה באמצע רחוב?
תמיד, כולם מוצאים
את זה. לא, אם זה לא עכשיו בפינה שלך,
במדריכה, ולא משהו יותר
רבות. בפינה זה מדרכן, מישהו עבר במדרכה, הסתובבה להורג נפל על הספה שלך, נפצע, לא יודע, קרה לו משהו.
מפה יוצא
שכן,
מהסיפור הזה יוצא, אבל פעם אמרתי, אנחנו לא מוצאים מפה חס וחלילה הלכה, נעשה שאחר כך לא יבואו ויגידו לי שההלכה לא... אנחנו לומדים פה גמרא, מהגמרא פה יוצא שכן, אבל מה שהוא שאל בגזם זה ברור שלא. כרגע שיש לי מקום מיוחד ומישהו נכנס לי, אמרתי לו דוגמה, שיש איזה מקום בעירייה מצמת ששם שמים את כל הדברים המזיקים, ומישהו הולך נכנס בתוך זה תשלם. זה לא כמו רשות הרבים שאני זורק לך מים, ששם חייבים לעבור בכביש הזה שיש שם את המי שופכי. הבנת? אז נו, מציאות. נכון רבי דוד מסכים איתי, אתה שותק אז הוא מסכים. אבל יפה מאוד, מה שאתה שאלת, לכן אנחנו חייבים לבוא, זאת אומרת אי אפשר ללמוד את זה מבור בגלל הטענה שלך, לכן אנחנו באים לדוגמה של שור. אי שור זה דרכן להזיק זה לא, אז בור תוכיח, זה נקרא צד השווה שמיים. מה שאתה שאלת שזה ברשות, זה בדיוק לכן זה לא כמו בור, משתמשים בשור. אי שור דרכן להזיק, דרכו ללכו להזיק זה לא, משתמשים בבור יחד, ועד הצד השווה שבהם. אבל מה שאני חושב בעירייה זה דברים אחרים לגמרי, זה מקום מסוים, ואם באמת לא שמת מקום מסוים, באמת מזיק. אם בן אדם מגיע אחרי סוכות, מעיף שם באמצע הכביש, ומישהו אחר מסכן תוך כדי הליכה במקום נורמלי שאמור להיות ריק נתקע, זה יכול להיות שקלפי שמיה. אז אנחנו למדנו כבר שלוש אופציות. אנחנו חשבנו ללמוד אופציה רביעי של המורה רבינה, מה אנחנו לומדים מהצד השווה, וזה האחרון, כאילו, הדבר האחרון שאנחנו לומדים. רב אינה אמר להטויה עד אתנן, שאמר, מה יהיה הדין הכותל, או והאילן, לא זה שתיהם, או קיר או אילן, ששכה, שנפלו לרשות הרבים, והזיקו. עכשיו לכאורה זה אונס, נכון? וזה הזיק, לא משנה מתי זה הזיק, בזמן הנפילה, באחר הנפילה, אז אתה חייב לשלם או אתה פטור לשלם אם קרה לך אונס. אז כתוב מפורש במשנה שפטור מלשלם, ככה אנחנו גורסים פה לפנינו, פטור לשלם, למרות שתוספות מביא פה גרסה, אנחנו לא ניכנס לתוספות הזה. ממשיכה שמה ברייתא, מה יהיה הדין? זה במשנה. נתנו לו זמן לקוץ את האילון ולסתור את הכותל. מגיע אליו העירייה, אומרת לו, תקשיב, האילון שלך והקיר שלך נראה לנו פה בעייתי, נותנים לך חודש זמן שאתה יכול ללכת לחתוך את האילון ולסתור את הכותל. הוא היה בסדר, הוא התחיל להזמין טכנאים, אנשים שעובדים, ואתה יודע, אמרו לו, אנחנו נבוא, וביטו בתוך החודש לפני שהיום הוא הגיע, ונפלו בתוך הזמן והזיקו. מה אתם אומרים צחי? פטור. למה הוא פטור? כי הוא מבחינתו היה בספר. הוא לא חרג, הוא עדיין אונס. אבל מה יהיה הדין לאחר הזמן? זאת אומרת, הקיר נפל אחרי חודש, או לכאו, או שלא, או כן, בפשטות, כן, אחרי הזמן, אז כתוב מפורש חייב. מאיפה אנחנו לומדים את החיוב הזה? זאת אומרת, יש לך קיר או אילן, נתנו לך זמן, ואתה לא שמעת על הזמן, זה נפל לך אחרי הזמן, וזה הזיק מישהו, שכבר אין לך דין של פטור של אונס, ואתה חייב לשלם. מאיפה אנחנו לומדים את זה? זה אנחנו חייבים לבוא לצד השווה. מאיפה? בוא נשאיר לגמרא. אומרת הגמרא, איך ידעמי? מה מדובר פה? אידה הפקירה, מדובר פה שאתה לא צריך לא את הקיר הזה ולא האילן, הפקרת אותו לפני שהזיק. אומרת, מה פה לכול עלמא, בן לרב ובן לשמונה, היינו בור. מה ישנה בור דאזקו מצוי? אנחנו רואים פה פעם ראשונה משהו מאוד מוזר. איפה ראינו שהתכונה של איזק מצוי? בבור או ברגל?
ברגל.
אז מה נכנס לפה? מה ישנה בור דאזקו מצוי? אז דקה אני אראה לכם רש"י. מה ישנה בור דאזקו מצוי? היא שמירתן עליך. אנה נמי, זה כאן מצוי, היא שמירתן עליך. אז רש"י מאיר את ההגדרה הזאת. רש"י דיבור המתחיל, מה ישנה בור? זה שלוש שורות מלמעלה. אומר רש"י שכן דאזקו מצוי, שדרך שנופלים שם בהמות. בור, למה זה נקרא גם איזה קום מצוי? שדרך שנופלים שם בהמות. שואל רש"י, והיא קשיא, אמ מילסא דאמרן ליה, שהתכונה של איזה קם מצוי דרגל איזה קם מצוי, ולא בור. אז אומר רש"י, לאו פירחא, למה? אני אסביר לך, כי גם בור, בדרך כלל אני יכול לקרוא לזה איזה קום מצוי. מה זה רגל? רגל איזה קום מצוי, שהרגל תמיד דורסת דברים והולכת את הדברים. אחרי הכל גם בור, שאתה פותח בור, איזה קום מצוי שהיא מפה לשם אימה, והבעל הבהמה לא יסתכל דקה על ה... על הבהמה, הבהמה בתוך הבור, בדרך, אפילו ילד קטן, צריכים לשמור, כן? אתה הולך, זה נקרא איזה קום מצוי, רק מה? מול רגל, אז רגל איזה קום מצוי, בור לא. אבל כשמדבר איתך, בוא נגיד בור מול המקרה הזה, אז ברור שבור זה נקרא איזה קום מצוי, וזה לא איזה קום מצוי, ראית? במילים אחרים, רמה רע שמחדש פה, שבור גם נכנס לקטגוריה של איזה קום מצוי, אבל כשאני מדבר איתך בארבע אבות, בור ורגל, אז רגל איזה קום מצוי, בור לא. אבל מבחינת הסיפור הזה, אז בור, זה מה שרשי מתרץ, עוד פעם רע שתקל, אז אומר רשי, לאו פירחא, למה דבור זה קום מצוי, אבל אינו מצוי כל כך כרגל שכל שעה היא מהלכת. השאין כן הבור, בדרך כלל לא שיש לזה מכסה, רגל הרגע שהולך, אז כל דקה ודקה איזה קום מצוי. בור, זה לא ממש כמו איזה קום מצוי, אפשר גם להבין את זה, כי בור, כן, בור זה פשלה בדרך כלל שקורה, שזה קורה, אבל עדיין איזה קום מצוי. אז אומרת הגמרא, מה ישנה בור לאיזה קום מצוי? ושמירתו עליך, אנה נמי, הפוך, מה שאמרתי, אם אתם שמעתם אותי מקודם, אז אני צריך לתקן. לא מול זה, זה לא איזה קום מצוי. גם פה זה נקרא איזה ציור הזה, איזה קום מצוי. אבל מול רגל, אז בור לא נקרא איזה קום מצוי. אבל הוא מבחינת עצמו נקרא איזה קום מצוי. אז גם פה, אנה נמי, קיר ואילן. בדרך כלל, אם זה כבר מתחיל לעשות לך בלגן, איזה קם מצוי, בפרט שנתנו לך פה זמן, זה כנראה פה סוג ב', איזה קם מצוי, שמירתן עליך. אז אם ככה, זה בדיוק כמו התכונה של בור, אז למה אתה צריך את הצד השווה?
רק להבין, למה צריך לשנות? המשנה אמרה, דקן להזיק, תגיד גם כאן,
דקן להזיק,
מה ההבדל?
אבל בוא, מעניין שאתה לא מתארץ לבד, התשובה זה פשוט. מה אני יכול להגיד פה? שזה כמו בבור שתחילת עשייתו לנזק גם האילן והקיר, מה פתאום? אילן, אילן וקיר זה לא
תקפת? לא, דיברתי על זה.
אבל אם אני כבר חשבתי, בוא נסביר את זה באמת לעומק, אתה יודע, רבי צחי, למה באמת פה אני צריך להגיד אבל בור איזה קום מצוי ולא נלך כמו מקודם? כי פה אני לא יכול להשתמש בתכונה שתחילת עשייתו לנזק, כי קיר ואילן, קיר זה עשוי לבית ואילן זה עשוי לפירות. לכן אני חייב לבוא איזה קום מצוי, עכשיו נשמע את השאלה של רבי דב.
שאלה אחרת.
שמה?
המשנה אמרה כללי לכל ארבע אלה דרכן להזיק. משמירתן עליך ומומרכם. תגיד אותו דבר, מה זה דקן להזיק, לא תגיד אחרי זה קם מצוי. בכל המקרים האלה שאמרת שאתה שווה, הייתי קביץ אותו משנה. המשנה אמרה דקן להזיק, ושמירתן עליך, וכשהזיק חבר
להזיק. כן, אבל מה אנחנו צריכים להשתמש בזה, אתה צודק. כן,
זה.
ברגע, ברגע שאמרו לך.
דקן להזיק הוא לא תכונה של אף אחד בפרטי.
אבל זה...
דקן להזיק
שיקול.
רבינו, קיר ואילן.
אני
מבין הכל,
אתה
שואל, השתמש לי
ישירות בסוף.
איך התחלנו? התחלנו מה הצד השווה שהמשנה אומר.
שמה?
מה הצד השווה כתוב? הצד השווה
שבקן
להזיק.
מה הצד השווה שאתה משתמש
משתי
מילה?
דוד,
דוד. לא,
על הכל,
באמת
הכל. מינימום שתיים.
נכון, אבל יש פה שתיים.
מה, למה צריך פה שתיים? מספיק אחד. הוא בדיוק כמו תכונה, הוא תולדה של בור.
אבל כאן למדת את הנושא שהכל...
עוד לא, אתה עובר בסוף, אנחנו נלמד. זה היה נקרא צד השווה. צד השווה זה נקרא שאתה צריך לבוא לשתי מילה. הוא לא תכונה, הוא לא אב ולא תולדה.
קיר ואילן, כלומר אין איזה כאן, כלומר לא איזה כאן, אבל כלומר ברגע שאמרו לך שיש לך בעיה עם זה, איזה כאן עכשיו מצוי. הבנת את הנקודה?
כן, כן, זה חזר, זה איוונו, בקטע של איזה כאן מצוי איוון. זה נקרא, זה אנחנו שאל שאלה אחרת ותרצנו ברוך השם. אז אומרת הגמרא ככה, עוד פעם, אנחנו באמצע הפסקנו את זה עוד פעם. עיד ההפקרה בין רב בין שמואל היינו בור. מה יש לבורד איזה כה מצוי ושמירתו עליך? אין אינם איזה כאן מצוי, כמו שכבר הסברנו אותה, רשי שמירתן עליך. נו, ועיד אלו הפקרינו. זאת אומרת, לא הפקרת את הקיר או את האילן. אז יש לנו קושייה, לשמואל דמר כולם מברו למדנו, אז היינו בור. ולפי רב אמרנו בסדר, אבל תרץ את הגמרא מאוד יפה. לעולם מדובר פה, שעוד פעם, מדובר פה קיר או אילן שנפל על מישהו והזיק. ואחרי החודש, אם זה היה בתוך החודש אתה אונס, אחרי החודש, אחרי הזמן שנתנו לך. ולעולם דפקרינו, אם הפקרת אותו, אמרנו לפי כולם הזה כמו בור, לא. יש הבדל, אתה לא יכול ללמוד את זה ממש מבור, כי יש הבדל מבור לעולמה. כי בור האורגינל של בור מה זה? תחילת עשייתו לנזק, זה תחילת עשייתו לנזק. באמת, מבחינת איזה קום מצוי, אתה צודק שהוא שווה, אבל מהתכונה האורגינל ממש, אז זה לא ממש כמו בור, אתה לא יכול ללמוד את זה מבור לבד. אז לכן אני חייב לבוא להשתמש עם צד השני עוד מלמד אחר. ממה? מישור, אמוני. ולא דם אלה בור, לעולם דפקירו ולא דם אלה בור. מה לבור שכן תחילה עשייתו לנזק? תאמר בעני, בשור ובאילן והכותל שנפלו, שאין תחילה עשייתה לנזק. כשאתה בנית את הקיר ונתת את האילן, הם היו חזקים, הם לא היו ראויים, הם היו למטרה אחרת. אז על זה, אני אומר לך, שור יוכיח, שמה שור יוכיח? אנחנו למטה ברחוב למטה. בסדר. אז אומרת הגמרא, ערן, אז אומרת הגמרא, שור יוכיח, שמה שור? שהשור עומד מתחילתו לנזק, שאני קונה את השור, צריך אותו לחריש, צריך אותו לש, לא יודע, למינטרסים אחרים, ואם כל זה, אם השור הזיק, התורה אומרת לך, שאתה חייב לשאול אותו דבר, קירו אילן שנפלו. נו, תלמד את זה רק משור, לא. שור יש לנו את הפרחה הידוע, מה לשור שכן דרכו ללכו להזיק? אז ייתכן שלכן התורה מחייבת אותו, אבל פה הקיר והאילן, לא. אז בואו תוכיח שמה שאפילו שאין דרכה ללכו להזיק, אם זה הזיק חייב. אז לכן אני חייב להשתמש עם שתי המלמדים, בור ושור ביחד, וחזר הדין. בקיצור, הבאנו פה ארבע המוראים, אביי, רבא, ורב אדא ברבא ורב אינא, שהביאו לנו פה ארבע מהלכים, מה אנחנו לומדים מהצד השווה, שאנחנו אוהבים לא להשתמש, ואני אסכם את זה עוד פעם. לפי אביי, אנחנו לומדים, אבנו סכינו ומסרו שניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מציאה. מדובר פה שהפקרת את זה לפני זה. ואנחנו לומדים את זה מאיפה? אנחנו לומדים את זה מאש ובור, כי זה מדובר שלומדים את זה, זה הזיק אחרי הנפילה, והפקרת אותו, ואנחנו לומדים את זה מיש ובור ביחד. לפי רבא, מדובר בבור שמתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה, ומדובר במסקנה לפי שמואל עוד פעם, שהפקרת את זה, ואני חייב לבוא להשתמש בבור ושור ביחד. רב אדא ברבא אומר שבהיתר, באופן פוסקים בבותיהן, את המים והזבל מהמערה, שהוצאת את זה ברשות, והפקרת את זה, אז אם זה הזיק שאתה חייב לשלם, את זה אנחנו לומדים מאיפה, לומדים את זה גם כן מבור ושור, כי מדובר שאחרי שהפקרת את המים, והרבינה עכשיו למדנו שכותב ואילן שנפלו לרשות הרבים והזיק לך, אחרי שהפקרת אותו, והזיק לך, אתה חייב לשלם, לומדים את זה מבור ושור, וכמובן שזה הזיק לא בתור אונס, זאת אומרת, אחרי הזמן שכבר היית מוכן לזה, עד כאן ציירנו מה אנחנו לומדים מהצד השווה, ארבע מוראים, ואנחנו מתקדמים הלאה. שהמשנה מדברת, כתוב שם בסוף הצד השווה שבהן, שדרכו ללכו להזיק והכל, אז כתוב בסוף המשנה, השלומי נזק במיטה בארץ כתוב. עכשיו, מה זה נקרא חב? אני מדבר איתך מה זה חב? שהמזיק חייב לשלם. מה אתה חוסך פה על שתי מילים? תכתוב חייב. צביקה, מה זה החיסכון על שתי מילים? חייב. אז שואל את הגמרא, חב המזיק, חייב המזיק מבוא אליי, תכתוב חייב. אז תוספות השני בעמוד פה, זה מעשה תוספות הראשון. תוספות דיבור המתחיל חב, אז תוספות אומר, למה אתה מדייק פה? יש לנו מלא מקומות שכתוב חב. למשל אומר תוספות, לשאר דוכתי לא דייק ככה, כגון אין חבין לאדם אלא בפניו, תופס לבלחוב במקום שחב לאחרים, לא כתוב במקום שחייב לאחרים, לא כתוב אין חייבי לאדם. אומר תוספות, שמה זה לא שאלה, למה? דעתם לא שייך לשון חיוך, שמה לא מדבר על הבן אדם שחייב, ולשון חבה, מה אני אומר? אין חבין לאדם שלא בפניו. באופן כללי, אז ההפך, לא צריך להיות כתוב שמה אין חייבין, אבל פה שאני מדבר איתך על המזיק שאתה חייב, למה אתה חוסך על שתי מילים? תכתוב חייב, מה זה החב הזה? תראה מה התשובה שאתה תהנה, צביקה. מה התשובה? אמר רב יהודה, אמר רב, אי תנא ירושלמי הוא. התנא של המשנה שלנו, שהתחלנו במשנה הראשונה, הוא היה מירושלים, הוא לא היה מבבל.
זה המסלנג שלהם, הוא כזה.
דתנא, לא הסלנג, דתנא לישנא קלילא. אצל הירושלמים הם היו כותבים לישנא קלילא, הם היו חוסכים במילים. למרות שמי למד את המשנה? רבנו הקדוש. רבנו הקדוש, איפה למד את זה? מירושלים. והמפרשים מסבירים שלמרות שרבנו הקדוש כתב את המשניות, אבל הוא ציטט תנאים. אז הוא ציטט את התנא מירושלמי, כמו שהתנא אמר. הוא לא היה עכשיו הוסיף פה את השתי יהודים. מה אנחנו רואים פה מפה? אנחנו רואים פה מפה שכמה צריכים לחסוך על מילים, אז מפה אנחנו צריכים ללמוד. תראה, המשנה עושה עסק משתי יהודים, אותיות קטנות. ופה אנחנו צריכים ללמוד כמה לשמור על הפה. תמיד, מידה טובה מרובה. יש סיפור שקשור לגמרא הזאת, אתה טועה. פעם אחד הגיעו שתי דיינים, שתי אנשים שהיה להם דין תורה, הם הגיעו לגאון מרוגוצ'ובי, צופנת פניח, שהיה גאון עולם. שמעתם עליו, שאחד שידע את כל התורה, צופנת פניח, הגאון מרוגוצ'ובי, גאון. הגיעו אליו לדיון, הוא אחז באמצע לימוד, בלימוד קשה. הוא לא יכל לתת להם דיון. אז הוא שלח אותם, הוא אמר, לכו למשך חוכמה לעשות את הדיון. אני עכשיו קשה, אני באמצע סוגיה קשה. לך, אתה מכיר את הסיפור? לכו למשך חוכמה. עכשיו, משך חוכמה, והוא גרו באותו, נראה לי בקווינס. אני לא זוכר את השם שלי. בקיצור, לכו למשך חוכמה, והם באו למשך חוכמה לדיון, באותו עיר. אז הם סיפרו שאנחנו היינו אצל הגאון מרוגוצ'ובי, והוא שלח אותנו, הוא שלח אותנו אליך. אז הוא אמר, ידוע שהגאון מרוגוצ'ובי היה לומד מלא ירושלמי. יש לו גם חיבורים על הירושלמי, היה גאון בירושלמי. אז הוא אמר להם, המשך חוכמה, מה, על כמה מילים למדנו פה, על כמה מילים הם חסכו פה, על איזה אותיות? שתי יהודים. שתי יהודים, אז הוא כתב חב במקום חייו, איפה תן הירושלמי, תן הקלילה, אז הוא לא רצה לכתוב את השתי יהודים, כי כל מילה מיותר. אז הוא אומר, פה הוא לומד מלא ירושלמי, אתה יודע, כל דבר. אז הוא שלח אליי שתי יהודים, ביידיש שם, אתן שתי יהודים, אז הוא שלח אתכם אליי, הוא לומד מלא ירושלמי, תן הקלילה, אז הרמת, הוא שלח אותם אליי. ככה סיפור ידוע. זה מהגמרא פה, ירושלמי, תן אל איש נקלילה. פה אפשר ללמוד כמה זה חשוב. יש וורץ ידוע שאני אוהב.
אם לתראה את הסמשים ששולחים היום, הם קצצים בזה, אתה יודע, מחברים מילים, אמרו, מה זה? אנחנו מבינים מזה שפה. זה השפה שלנו.
ההפך, היום אני רואה שהם מדי מבטלים, אבל מצד שני יש וורד חזק של הקוצקה, ואנחנו נמשיך כבר. הגאון היא כבר בחצי, תמיד אנחנו לא שמים לב לשרון. הגאון מקוצקה אומר וורד ידוע. הוא אומר, יש לנו את הרשי הידוע שחרנה, מצרימה. אז מה רשי תמיד אומר על מקום? כל מקום שהייתי לך כתוב, שהיה צריך להיות כתוב למצרים, לחרן, איפה שצריך לכתוב אות למד בהתחלה, התל אין בסופה. זאת אומרת, במקום למצרים, תכתוב מצרים. לחרן, תכתוב חרנה. הגאון מקוצקי זה היה חזק. בוא נראה אם תרבידה ויש לו תשובה. לכאורה, מה אתה מרוויח פה? אותו אות, במקום למד אתה כותב אי, אז תכתוב פה למצרים, תכתוב לחרן. התורה איפה שבמקום לכתוב למד בתחילה, אתה שם אי במקום זה. אז תכתוב פה למצרים, לחרן. מה אתה מרוויח? יש לך תשובה על זה? זה היה גאון מקוצק, זה היה ידוע שהיה אומר, וורטים קצר, חריפים, אבל מה הוא אמר מפה? אלא מה אם מכאן רואים, אומר האדמור מקוץ, זה יכול להיות. מפה רואים שכל מילה שהוא כביכול מיותר, אם אתה יכול להתעכב עם זה, תתעכב. זאת אומרת, אתה יכול לכתוב למד ואי, תתעכב, לכתוב את זה בסוף. מה ש... לדחות. אחר כך תבוא למצרים, אתה רב לכתוב מצרים. זאת אומרת, כל מילה שאתה יכול לכתוב יותר בסוף מאשר בהתחלה, במילים אחרים, הוא רצה לדבר על החריפות, אמר כאלו וורטים, כל מילה מיותרת, תחסוך, לא לדבר מדי מלא, אתה יודע, כל מילה כמה, אצלנו אומרים החיים והמוות ביד הלשון את התלמוד והכל, יהודים, כל מילה, אנחנו צריכים להקפיד יותר על השמירת הפה והפה, כל מילה, תראה פה על שתי יהודים קטנים, כבר עושים עסק, ירושלמי, תנא קלילה, הוא חסר בזה, אז מידה טובה מרובה. עכשיו, אנחנו נבוא לסוגיה חדשה לגמרי, אנחנו ממשיכים, למדנו במשנה, וכשהזיק, חב המזיק, ומה כתוב? לשלם תשלומי נזק, וכמובן תראה גם פה הגמרא חוסכת, ההמשך הכי חשוב לנו פה, במיטב הארץ, תראה גם את זה, הוא לא מתיק פה ממש לגמרי את הלשון המשנה, שכשהזיק, המזיק חייב לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. עכשיו זה כמובן, שמה מדובר פה שאתה צריך לשלם במיטב הארץ? זה כבר כולנו יודעים, מדובר פה אם אתה הולך לשלם בקרקעות, אתה יכול לשלם בקרקע, מזיק, נכון צביקה? אז אם אתה משלם בקרקע, תשלם במיטב. עכשיו דם, צחי, צביקה, אם אתה נכנסת פה, נזקת להשאיר, העידית שלו, יש לו בהרצלי הפיתוח, לא יודע איפה יש לו, שם העידית שלו, זה לא מגיע לעידית שלך. כשאני אומר לך מיטב, איזה מיטב?
בסדר, מיטב כספך, לא מיטב כספו.
לא, אבל כשאתה הולך לשום, באיזה שווי בקרקע אתה מתייחס? שווי של... אז בואו ניכנס עכשיו לדיון.
לא, שווי שהתורה...
אנחנו כבר ניכנס איתך, כי נראה אבי מינה ונראה מסקנה, זה יהיה שקט, אתם תבינו הכל פה מה המסקנה. מה שאמרתם בסוף, אני הולך להיות פה מחלוקת. אז בואו נראה, נתחיל ברייתא ונתחיל את האבי מינה, איך שהגמרא הבינה את הברייתא, ונראה את המסקנה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, המקור שצריכים לשלם מיטב, אמרנו המקור זה כתוב בשן ורגל, ופה אנחנו לומדים להכל, למדנו את זה אתמול בשיעור. אז תנו רבנן, כתוב בתורה שמה מיטב סדאו ומיטב כרמו ישלם, זה כתוב שמה בשן ורגל, כתוב שמה כי עבר איש שדה או כרם משילח את בעירו, זה נזק של רגל, ובער בשדה אחר, זה נזק של שן, שאכלה את השדה. כתוב, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. של מי? אז מיטב שדה הוא של ניזק, ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל. עכשיו, כשאנחנו, אנחנו יכולים להסביר פה את רבי ישמעאל בשתי ציורים, אבל אני במקום, איך אומרים, להרוויח זמן, אז אנחנו נלך ישר איך שהוא הבין את האב, הבינה, ואחר כך נראה את הנפקן. הגמרא עכשיו מבינה בבינה, מה זה נקרא מיטב סדאו שניזק כמיטב כרמו שניזק? הוא הזיק לך, הוא הזיק לך, בוא נגיד, משהו בשווי 100 דולר. עכשיו התורה אומרת לך שאתה הולך לשלם מיטב, איך אתה תשלם מיטב? מיטב שדהו שנזרק, הגמרא מבינה עכשיו באמן, לפי רבי ישמעאל שמה, שאפילו אם הוא הזיק לך רק שווי של 100 דולר, אם העידית שלו באותו שווי, זאת אומרת בוא נגיד הוא הזיק לך כזה כך וכך, השווי של אותו בקרקע של הנזרק הוא שווה כאילו 1,000 דולר, אז תשלם כאילו 1,000 דולר. אנחנו מיטב שדהו שנזרק, לא באותו סכום רק ב... זאת אומרת, אני אסביר את זה יותר, בוא נסביר את זה יותר בעברית, יותר טובה. אני יכול להסביר פה, בוא נלך עכשיו להסביר את המסקנה, תבינו את ההבדל. אני יכול להגיד לך ככה, בוא נגיד הניזק הוא בן אדם עשיר, יש לו קרקעות מאוד טובות, אז אני אומר לך, באמת, בסדר, הזקתי לך 100 דולר, אז אני אשלם לך 100 דולר מהעידית הזה, אבל רק שווי של 100 דולר. יש אופציה להגיד לו, אני לוקח את אותו שדה, זאת אומרת, אני הזקתי לך כחושה, אבל התורה אומרת לי, תשלם לו מהמיטב, זאת אומרת, גם בשווי של... גם, זאת אומרת, אם אותו קרקע אצלו, אם היית מזיק לו, זה היה 1,000 דולר, תשלם לו עכשיו את ה-1,000 דולר, מיטב שדה הוא... גם בתשלום תשלם יותר. ככה עכשיו הגמרא מבינה, זה מאוד קשה, אבי מינה. מיד הגמרא תשאל מה בכלל אבי מינה, הגמרא תשאל, אבל זה הגמרא מבינה. שאני אומר לך, מיטב שדה הוא שניזק הוא מיטב כמה שניזק, זאת אומרת, שאנחנו שמים כמה שווה שדה הרוגה משובחת ביותר בשדה של הניזק עם הפירות, וכמובן משמים את ההפרש כמה היא שווה בלי הפירות, ואת ההפרש, הנה, נסביר את זה אפילו עוד יותר טוב. זאת אומרת, אתה מסתכל את זה לפי הקרקע שלו, בוא נגיד, אכלו לך פירות, בשדה שלך הגיע רגל, אכל לך פירות, אנחנו מסתכלים לפי הקרקע שלך, כמה הוא שווה בלי הפירות וכמה פירות, אז בוא נגיד, פה הזקתי לך 100, אבל אצלך בקרקע זה יוצא הפרש של 500 דולר, תשלם את ה-500 דולר, לא את ה-100 דולר. כי זה היה לפי רבי ישמעאל, מיטב שדה הוא שניזק, מיטב כרמו שניזק. מגיע רבי עקיבא, אומר, מה פתאום? לא בא כתוב אלא לגבות לנזיקין מן העידית. התורה רק רוצה להגיד לך שישלם את הנזק מהקרקע הטובה של מי? של המזיק, ולא מהקרקע הגרועה שלי, אבל מה פתאום שאני אגיד לך שאני הולך לשלם גם יותר מהשווי? התורה אומרת, תשלם מיטב ממי, כמו שאתה הבנת מיד. בוא נגיד, יש לי סוג א', סוג ב', סוג ג', התורה אומרת, תשלם לך סוג א' שלך. זה רבי עקיבא כמו שאנחנו מבינים. ואחר כך רבי עקיבא מוסיף לנו שלוש מילים, שלוש מילים נראה אחר כך, נראה לי זה מחר, וכל וחומר נהקדש, אנחנו נראה אחר כך באיזה תשלומים נהקדש רבי עקיבא מדבר. אז עכשיו הגמרא, אחרי שאני הסברתי לכם רבי ישמעאל, איך הגמרא מבינה באב ומינה, שואל אמר, בונו של עולם. ולרבי ישמעאל, באמת, אם אכל שמנה, אם השור אכל מהרוגה סוג א', משלם שמנה, זה מאוד מובן. הזקתי לך 100 דולר, נחזיר לך 100 דולר, זה מובן. אותו דבר אכל כחושה, אכלתי מסוג ג', אז זה שווי רק 50 דולר, אז משלם לך, משלם שמנה. אבל אכל כחושה, אם אני אכלתי מהרוגה כחושה ששווה פחות, משלם שמנה, מה פתאום? למה שאני אשלם לך יותר? ריבונו של עולם, מה בכלל? מגיע הגמרא, ואומרת לו, אמר רב אידי ברבין, אחא במעסקינן, עוד לא המסקנה לגמרי, אחא במעסקינן, מה שרבי ישמעאל אומר, שאני במיטב שדהו שניזק, אני אסביר לך מה מדובר. כגון שאכל הרוגה מבין הרוגות, השור של המזיק אכל בין הרוגות, ולא ידינן, אנחנו לא יודעים, אי כחושה אכל, אי שמנה אכל. אז באופן זה מגיע רב פסוק ואומר, מיטב שדהו, ומשלם כאילו בשווי של שמנה. שואל את אומר, גם לא מסכים איתך, למה? אם אני מספק, המוציא לחברו על הבריה. למה שאני אשלם מספק יותר? אם אתה רוצה להוציא ממני 1,000 דולר במקום 100 דולר, תביא לי ראיה שהזקתי לך 1,000 דולר. מה הקשר שרבי ישמעאל אומר, אם אני לא יודע מה הזקתי, תשלם. אומרת, מה רב למה? אם היינו יודעים את הכחושה אכל, אם היינו יודעים במאה אחוז שהוא רק אכל את הסוג ג', כמה היה משלם? השווי של כחושה. לא משלם אלא כחושה. אשתא דלא ידין אני כחושה אכל, אני שמנה אכל, משלם שמנה. יש לנו את הכלל בממונות, אתה מוציא מחברו עליו הראיה. לכן מגיע רב אחא בר יעקב, אומר לנו מאוד יפה, מסביר לנו מאוד יפה מה המחלוקת. אומר לנו, זה ברור לכול העלמה. בחיים כולם מסכימים שאני צריך לשלם מה? רק השווי. הזקתי לך שווי של 100 דולר, אף אחד לא יגיד לך שאנחנו נסתייחס בהפרש של הקרקע שלך בהרצליה, לא יודע, בקרקע הכי שווה, ושם אני אעשה את ההפרש שם. מה פתאום? אני בחיים, גם לפי רבי ישמעאל, אין סיכוי שאני אשלם יותר ממה שהזקתי לך, רק מה? אנחנו עכשיו הולכים להגיד שהמחלוקת בצורה מסוימת, ואז תבינו את המחלוקת. אומרת הגמרא, המלה מה אמרה ביעקב, אחא במאי עסקינן, כגון שהייתה אידי דניזק כזיבורית דמזיק, דהיינו, מי העשיר פה? בואו נתגיד את זה, המזיק הוא עשיר. עכשיו, הסוג א' של הניזק, זה בדיוק כמו הקרקעות הסוג ג' של המזיק. עכשיו, איך אנחנו משלמים פה? זה ברור, אנחנו אמרנו שמשלמים רק לפי במחיר, משלמים אותו מחיר. השאלה, באיזה שווי של קרקע אני מתייחס? זאת אומרת, איך אני שם את זה? אני משלם את זה
מיטב שדה או שלא מזיק.
אז מיטב שדה הוא שמי, מחלוקת רבי ישמעאל רבי עקיבא. יפה מאוד. אומרת הגמרא ככה, היא באה פליגר, רבי ישמעאל סבר...
זה אדם משלם את השווי של הנזק.
לא, השווי, השאלה מאיזה קרקע. אני אשלם מקרקע טובה קצת פחות, או שאני אשלם מהקרקע בסוג ג' קצת יותר. כמובן, אם אני הזקתי לך 200 דולר, אני אשלם לך 200 דולר, השאלה איך אני אשלם לך את ה-200 דולר? אני אשלם לך מקרקע עידית, בוא נגיד מבחינת המזיק העידית שלו, הוא בקרקעות יקרות, אני אשלם לך בשווי של הקרקע שלי, או שאני אשלם לך מסוג ג' קרקע יותר גדול. זה המחלוקת. רבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינה, שהתורה אומרת לך, מיטף שדה הוא, כבר נראית הטעם. רבי ישמעאל סובר שאנחנו מתייחסים למי? לשדה של הניזק, אז מסתכלים עליך, השדה המעולה שלך זה הזיבורית שלי, אז אני אשלם לך את הזיבורית שלי, הזיבורית שלי זה כמו השדה המעולה שלך, כל בסדר, מזיק עשיר. זאת אומרת, עכשיו המסקנה מה הולך לצאת פה? שרבי ישמעאל הוא המקל, מקודם אמרנו שרבי ישמעאל הכי מחמיר, עכשיו הולך להיות בדיוק הפוך, שרבי ישמעאל המקל ורבי עקיבא מחמיר עוד פעם, לא מבחינת סוף פסוק, אז רבי ישמעאל סבר בניזק שימינה, אז אם מבחינת הניזק, הקרקע, הזיבורית שלך, המעולה שלך זה כמו הזיבורית שלי, אני יכול לשלם לך זיבורית, כי התורה אומרת, בשדה סלוטי רבי ישמעאל, זה השדה של הניזק. אבל ברבי עקיבא סבר, מה פתאום, שהתורה אומרת, מיטב שדה הוא לא מתכוון לשדה של הניזק, בדמזיק שיימינה, אז אם ככה, אז הוא יצטרך לשלם מהרצליה שלו, לא יודע, אני אתן דוגמה, כי אנחנו גרים פה בנתניה, שמעתי ששם זה, אז מדובר פה במיטב שדה הוא של המזיק, ו... כמובן, רק בשווי, אבל זאת אומרת, הוא יצטרך לתת לו את העידית שלך.
אנחנו מוכרים.
אז בקיצור, איך סיכמנו פה עוד פעם? סיכמנו את המחלוקת, צריכים להדגיש את זה. זה בטוח שכולם מסכימים שמבחינת סוף פסוק בשווי, הוא יצטרך לשלם רק משהו עידית ולא יותר לפי. וגם אם יש לך ספק, אל תשלם יותר מ... רק אם עד שיש לך ראיה יותר מהשווי. רק מה המחלוקת? המחלוקת שלהם בצורה מסוימת, באופן שהעידית של הניזק זה בדיוק כמו הזיבורית של המזיק. אז פה פתאום הופך להיות שרבי ישמעאל מקל, רבי ישמעאל אומר, מיטב שדה הוא של הניזק, מבחינת הניזק, הזיבורית שלך זה העידית שלו, תשלם אפילו מזיבורית. רבי עקיבא, מיטב שדה הוא הולך שמי של המזיק, ואז תשלם מהמיטב שלך, כמובן, רק בשווי, תעשה את ההפרש בשווי, שלא רק יגיע, סוף פסוק בשווי. מה המחלוקת? למה הם רבים? אומרת, מה התעמד רבי ישמעאל? שרבי ישמעאל אומר, מיטב שדה הוא הכוונה, שדה של הניזק, לפי השדה של הניזק ולא של המזיק. אז אומרת, מה רבי ישמעאל לומד את זה בגזרה שווה? איזה גזרה שווה? נאמר שדה למטה, ונאמר שדה למעלה, כל זה פרשת משפטים. יש כתוב שדה לעניין תשלום הנזק, כמו שראינו אצלנו מיטב שדה הוא ישלם את התשלום. ואותו דבר, נאמר שדה למעלה לעניין המעשה הנזק. כתוב בתורה שם, היא ביאר בשדה אחר. מה הכוונה בשדה שכתוב למעלה? ביאר בשדה אחר. איזה שדה של מי? של הניזק. שהבמה שלי הלכה ודרכה שם, אכלה שם, ביאר שם, בשדה אחר, הכוונה שם, בוא נגיד דוגמה ש... אז שדה של מי הכוונה? שדה של הניזק. אז מה שכתוב? למטה, מיטב שדה הוא ישלם, לומדים גזרה שלה מהשדה למעלה, שזה ניזק. מה השדה אמור למעלה, דניזק? כמובן, ההיזק נעשה בשדה שלו. אף שדה אמור למטה, דניזק. מה שאין כן ברבי עקיבא, מה יענה על זה? אומר רבי עקיבא, אני לא מבין אותך. אני עזוב עכשיו גזרות שוות. בוא נלך בתלמוד תורה, שאנחנו למדנו את זה בתלמוד תורה של ילדים קטנים, פסוק חומש במשפטי. מיטב שדה הוא, מיטב כמו ישלם. על מי זה הולך? על הבעל בית, כמו שאתה הבנת מיד. עזוב אותך עכשיו גזרה שווה. ורבי עקיבא, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. דה איך דקם ישלם? של מי ישלם? מיטב שדה הוא ישלם? שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל, איך אתה חולק על פשטות שלה? מה אתה משתמש? גזירה שלה משתמשים באופן שאין לך פשט. פה יש לך פשט, למה אתה רצת גזירה שווה? רבי ישמעאל, יש פסוק שכתוב, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם של מי? של מי שמשלם. אז מה אתה רצת גזירות שווה? אז במילים אחרים, הגמרא שואלת, זה כאילו, איך אתה לומד מגזירה שווה, הלכה שוקרת המשמעות של הפשט של הכתוב. מתרץ את הגמרא, אני אגיד לך, הגזרה שווה לא עוקרת לגמרי את המשמעות הפסוק. כי יש לנו שתי דברים שונים, פעם אנחנו משתמשים בפשט, ופעם אנחנו משתמשים בגזרה שווה. אומרת הגמרא, אני גזרה שווה ואני קרא. אני גזרה שווה כדי כמינה, בציור שאנחנו אמרנו, שהעידית של הניזק זה כמו זיבורית של המזיק, אז אנחנו משתמשים בגזרה שווה, מיטב שדה הוא תשלם כמי של הניזק. אי, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, זה ציור אחר. אומרת הגמרא, ואני קרא בציור אחר, שאז באמת יש בציור השני, אז אנחנו הולך לפי הפשעה שאנחנו הולכים לפי העידית של המזיק. מתי? כי גון דאיסלי למזיק, המזיק הזה, יש לו שתי קרקעות. אחד עידית, והשנייה זיבורית. עכשיו, ועידית לניזק. לניזק יש קרקע, כמובן הוא נכנס לקטגוריה של עידית, אבל זה לא מעולה כמו העידית של המזיק. במילים אחרים, הניזק הוא בן אדם פרווה. יש לו, הוא נכנס לקטגוריה שיש לו קרקע בשלב א', אבל הוא בדיוק באמצע בין שתי הקרקעות של המזיק. הסוג א' של המזיק הוא בשלב אחד יותר, והסוג ב' של המזיק הוא בשלב יותר מתחת. מה אתה אומר פה רבי צחי? מה עושים פה? אז פה מגיע רבי ישמעאל, מה עושים? פה רבי ישמעאל אומר שפה אנחנו הולכים לפשט הפשט של הפסוק, יפה מאוד צביקה. צריכים להמשיך. ואותו דבר וזיבורי דמזיק, לא שוויה כידיד דנזק. עוד פעם, מה נקרא קוראים אצל המדיק? עידית וזיבורי. ועידית לניזק, כן, כן, אבל רציתי להגיד את זה עוד פעם, בפנים בגמרא, בלי הפסק, ועידית לניזק, וזיבורי דמזיק, לא שוויה כידיד דמזיק. אז באופן הזה אנחנו הולכים לפי הפשט, ומשלם לה ממי תבדידי. פה אנחנו אומרים שישלם מהקרקע המעולה של המזיק, ומה החידוש? החידוש בזה, זה לא מצא אמר לה, המזיק לא יכול ללכת להזיק, תא עד גבי מזיבורי, בוא ותגבה את חובך מהקרקע הגרועה שלי, למה? כי לא צריך לשלם לך בקרקע שווה יותר מהקרקע המשובחת שיש לך. פה אני לא יכול להגיד את זה, למה? אלא גבי ממיטב, ולכן מגיע הפסוק לפשוטו ואומר לך שבכזה מצב אם אין שווי ממש, זאת אומרת, אם הזיבורית שלו ממש כמו המיטב שלי, אז אם המיטב שלו זה כמו הזיבורית שלי, אז באמת פה אני אומר, זה ממש אותו, אז מיטב שדהו, לומדים גזרה שווה. אבל אם פה בכזה מצב אין בדיוק, אין, זה רק באמצע המיטב, הקרקע שלו, אז פה הוא הולך למיטב שדהו כמו פשוטו, ופה אנחנו רבי, פה רבי ישמעאל יעשה כפשוטו שלומדים מהמיטב. אז לפי זה יוצא ככה, לפי רבי עקיבא, תמיד מיטב של המזיק, כמובן רק בשווי, אותו שווי, בהפרש בשווי. לפי רבי ישמעאל, תלוי. אם העידית של הניזק זה כמו הזיבורית, בדיוק כמו הזיבורית של המזיק, יכול לתת לו מזיבורית, יש לנו את הגזרה שווה מיטב שדהו של הניזק, סוג ג' שלו, זה כמו א' שלי. אבל אם זה בדיוק באמצע, זאת אומרת, העידית שלו, של הניזק, זה בין העידית של המזיק לזיבורית של המזיק, פה מיטב שדהו, פה תשלם מהעידית שלך. ויהיה לנו ערב טוב.
ולמה הוא לא יכול לשלם כסף? למה הוא לא יכול לשלם כסף?
אין לו כסף.
כאילו למכור את השדה.
הוא יכול. כשהוא משלם מקרקע, מי זה קרקע שלו? הוא יכול לשלם. עוד מעט נראה מתי יש פעם שזה. יש את הכלל הידוע, בעל חוב משלם מקרקע, אבל פה מדברים נזיקין. פה מדובר שאם אתה הולך משלם מקרקע, גם שאנחנו אמרנו אתמול ששור אותה משלם חצי נזק, מגופו, מה תקרא מגופו? הוא הולך ומוכר, משלם מזומן. פה מדובר, כשאם אתה בא לשלם קרקע, תשלם ממיטב. איזה מיטב? ברור שאתה יכול לשלם כסף. תדעת לך מה, ברור, אתה צודק בשאלה מיליון אחוז. יהיה לנו בשורות טובות, דרך טוב לכולם, לישועות ונחמות. וכאן נמשיך.